אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
בית. שלום, אני קרן נויבך. יותר מ-60 חיילות וחיילים נפלו ב-7 באוקטובר בקרב על מוצב נחל עוז. מתוכם 15 תצפיתניות. בסיפור הקרב שלהם יש גבורה ועוצמה מול הפקרה בלתי נתפסת. הפקרה שלא התחילה באותו היום. אנחנו בתוכנית סדר יום מלווים את בני המשפחות של הנופלות והנופלים כדי להבטיח שהסיפור שלהם יישמע. כל אחת וכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. סיפור אחד. וזה הסיפור של אביב חג'אג'. אנחנו כבר יותר משישה שבועות אחרי השבעה באוקטובר, ויש עדיין סיפורים שלא סופרו עד הסוף. אחד מהם זה הסיפור של התצפיתניות והחיילות שהיו במוצב נחל עוז, ונרצחו שם באותו בוקר 15 חיילות. אחת מהם היא אביב חג'אג', זכרונה לברכה. שלום למירה חג'אג'.
בוקר טוב, קרן.
אמא של אביב.
כן.
קודם כל, תנחומנו מעומק הלב.
תודה.
ספרי לי על אותה שבת. איך זה מתחיל? את יודעת, זה כאילו שאלת הבסיס שלנו כל כך הרבה פעמים, ועדיין כל תשובה היא אחרת לגמרי, היא עולם ומלואו.
זה מתחיל בשבת בבוקר, בשעה מוקדמת, בסביבות 6:30. היו רעשים נורא מוזרים, אנחנו גרים די קרוב לעוטף. היו רעשים שלא הבנתי מה זה, כמו בועות באוויר שלא נגמרות, ושאלתי את הבן שלי מה זה, והוא אמר לי, אמא, זה שיגורים של רקטות, מאות אם לא אלפים. ואז היה טלפון, ואנחנו לא מדברים בשבת, וגם אביב לא מדברת בשבת בטלפון. ורצתי כמובן לטלפון, ועל הקו הייתה הבת הגדולה שלי, ואמרה לי, אמא, אביב איתנו על הקו. ואביב, מה קורה? והיא ככה אמרה לי, אמא, אני סיימתי משמרת ב-4 בבוקר, וישבתי לדבר עם קרינה עד 6:30, ואני ישר אמרתי לאביב, אבל למה לא הלכתם לישון? שאלה הכי בסיסית, כי אחרי משמרת. והיא אמרה לי, לא, לא, אמא, תעזבי עכשיו, יש בלגן שלם, יש בומים ויש רקטות ויש יריות, ואני שומעת תוך כדי את היריות, ואנחנו עכשיו במיגונית, ואמא מלא חיילים צורכים, ואני שומעת את הבנות מסביב ככה אימא להם וצועקות, ואני אומרת לאביב, תנסו להירגע, תרגיעי את הבנות, תראי מה אתן צריכות לעשות, מי איתכם? והיא אמרה לי, יש פה חייל עם נשק ששומר בכניסה. עכשיו, המיגונית זה לא מקום סגור. זה מקום עם שני פתחים, גם למעלה הוא פתוח. זה בעצם מגן בפני רקטות, רק בצד של עזה, וקיר שהוא ממוגן. ובאיזשהו שלב התנתקה השיחה. אני תוך כדי, באותו רגע לא, אמרתי אולי זה תרגיל. כי כל הזמן היו התראות של פשיטות, זה תמיד דברים שהייתה מספרת שאת התראות של פשיטות, ואמרתי, יכול להיות שיש תרגיל. ואז ניסיתי להתקשר שוב, היא לא ענתה, ואז היא התחילה להתכתב איתי. והיא כתבה לי, אנחנו מנסות להיות בשקט, כדי שלא ישמעו שאנחנו פה. כתבתי לה, תהיו בשקט, יפה שלי. כתבת לי, אמא, מלא חיילים צורכים, אני לא יודעת מה זה. ואני כותבת, ויש עדיין יריות? כן, מלא. תשמרו על עצמכם, יפה שלי. ואז היא כותבת לי, מה איתכם? דיברתי מי שבחצב, חצב זה כל המשפחה שלי, גר שם. כתבתי לה, דיברתי עם אלי וגילת, זה אחי ואחיין שלי, כולם בסדר. ואז היא מתנצלת, היא כותבת לי, אמא, אני שכחתי ששבת בכלל. אמא, אני לא זכרתי ששבת, התקשרתי כרגיל. כתבתי לה, לא נורא, ממי, הכל בסדר, מה איתכם? והיא ממשיכה, אנחנו מפחדות שחיילים נפצעו, ויש מלא בומים ורקטות ועיריות, וזה לא מפסיק. וכל פעם שאנחנו שומעות אנשים הולכים, אנחנו מפחדות שזה לכאן. ואז היא שואלת, איתמר איתכם? איתמר זה אח, יש לי חייל נוסף, ש... היא יודעת שהוא אמור להיות בבית, כי הוא עבר ניתוח בברך, אבל היא עדיין הייתה מודאגת, כי אולי חשבה שגייסו. כתבתי לכולם פה, מאמי, תשמרו על עצמכם יפה שלי. ופה היא כותבת לי שהבנות של יחידה אחרת כבר שעה מחזיקות את הנשק ומכוונות ליציאה, והיא כותבת לי שהיא חוששת, כי הן באמת, הן עושות הכל, אבל הן באמת לא בטוח מלומדות המקרים כאלה, זה לא כמו לוחמים. כתבתי לה, אל תדאגי, הם ידעו לעשות מה שצריך. ואז היא ממשיכה וכותבת, אמא, יש מחבלים בישראל, לא רק פה. תשימו לב שהכל נעול. יש בקה, טרקטורון מעופף בכל מיני מקומות. אמא, חייל צורח. יהיה בסדר, אימוש, בעזרת השם, תקראו.
רגע, היא כותבת לך, יהיה בסדר, אימוש?
זה השלוש שורות האחרונות שלה. יהיה בסדר, אימוש, בעזרת השם, תקראו תהילים. זה השלוש שורות האחרונות, ב-7:38, ואני כותבת לה, בטח יהיה בסדר, נשמה שלי. מה קורה, מאמי? ממושי, מה קורה? מה קורה? וזהו, זה לא עונה לי כבר.
7:38. אני מניחה
ואז אמרתי לעצמי, תניחי לה, יכול להיות שאו שתרגיל, עדיין בשלב הזה אמרתי, אולי למרות ששמעתי באוזניים שלי את היריות, אמרתי, מירה, תניחי לה, יכול להיות שיש תרגיל, ותכף היא תתקשר, ואם יש איזה בעיה, היא ביקשה לא להתקשר, היא ביקשה להתנהל בהודעות כדי שלא ישמעו אותם, אז תכף הם יסתדרו והיא תתקשר, היא הילדה הכי אחראית בעולם, הכי אחראית, אין סיכוי שהיא תשאיר אותי בחוסר אונים. והתיישבתי בחוץ רועדת, בא לי בדיוק רצה לצאת לבית הכנסת, ואמרתי לו, אתה לא יכול לצאת, יש שם יריות וצרחות, והוא אומר לי, אל תדאגי, את סתם מכניסה לראש, הכל בסדר. ואז הגיע השכן ואמר לו, פיני, פיקוד העורף הורה לסגור את כל בתי הכנסת, תחזור הבית, ואז הוא הבין שזה רציני. ואז אני פשוט יושבת ורועדת ולא יודעת מה לעשות. ואחרי רבע שעה בערך, אמרתי שאני מתקשרת, אם היא תוכל לי תענה, אם היא לא תוכל לי לא תענה. והתקשרתי, והטלפון היה מנותק. ואז התקשרתי לחברות שלה, לקרינה, לדניאל, שהן חטופות, החברות הכי טובות שלה. והטלפון שלהם גם היה מנותק. וזה לא היה טוב. ולא הבנתי, לא ידעתי מה אני עושה, כי אין לי טלפון של אף מפקד מהבסיס פה. ואז איזשהו שלב נזכרתי שיש לי את הטלפון של החמל, שכשהיא הגיעה לנחל עוז, היא אמרה לי, אמא, זה הטלפון של החמל? הטלפון הזה צריך להישאר כל הזמן פנוי. מתקשרים אליו רק בזמן חירום, רק בזמן חירום. וגם בשלב הזה אני מתלבטת עם עצמי, מירה, זה חירום או לא חירום? חירום או לא חירום? ואז אמרתי, אני מתקשרת, מקסימום יתחקו עליי, ויגידו לי, היה תרגיל, הכל בסדר. ואז התקשרתי, והטלפון היה מנותק. ואז התקשרתי שוב לחמל, והטלפון מנותק. ואז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מתנצלת, הדלקתי טלוויזיה, ואז חשכו עיניי. וזהו. אז לא הבנתי. אז הבנתי שהמצב נוראי, כי התקשרו המון אנשים מהקיבוצים לשדרים בטלוויזיה, ואמרו שיש מלא מחבלים, ושיש יריות וחוטפים אנשים וצרחות, ואנשים התחננו שיבואו לעזור להם ושישלחו צבא. ואת לא מדמיינת, את לא, את אומרת, היא בבסיס, לא יכול להיות, כאילו זה מקום הכי שמור, אני הייתי מסיעה אותה המון לשם. היא במקום הכי שמור, היא במקום הכי מוגן, זה לא יכול להיות. יכול להיות שהם מטפלים במשהו, יכול להיות שהם עסוקים במשהו. והתחלתי לעשות טלפונים לכל מיני אנשים, שאף אחד לא יכל לתת לי תשובה, ואף אחד לא יכל לעזור. מצב של חוסר אונים נוראי, 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 שאת לא יודעת מה לעשות. את פשוט יושבת ורועדת, ומצפה לאיזשהו עוד חיים ממישהו. ואז בסביבות הצהריים, המראות שהיו בטלוויזיה היו נוראים. זאת אומרת, גם המראות, שגם אפילו בסביבות אחת בצהריים, ראינו את כל הגדר פתוחה, ואלפי עזתים נכנסים, מה זה בשנתי, בכיף, ברגל, בלי שאף אחד מפריע להם. אנחנו גם גרים ליד בסיס חצרים. ושעות היו רקטות, שעות. ואמרתי לבעלי באיזשהו שלב, איך זה יכול להיות שאף מטוס לא עולה? כאילו בדרך כלל תוך דקה, שתיים, אנחנו כבר שומעים את עושה קרב באוויר. ואולי אחרי 3-4 שעות שמענו איזשהו רעש של מסוק. ואז סביבות הצהריים הבת שלי התקשרה, ואמרה לי שהיא העלתה לפייסבוק הודעה עם פוסט, אם מישהו יודע מה קרה בנחל עוז. ואני אפילו אמרתי לעצמי, מה היא עושה? כאילו זה משהו שקשור לצבא.
כאילו זה לא בסדר, זה ביטחונית, זה לא נכון. אבל זה מה שכולם עשו באותם שעות.
כן, אנחנו מדור אחר, והיום אנחנו מבינים שהילדים שלנו יודעים הכי טוב. ואז מישהו אמר לה שעוד מישהי העלתה פוסט דומה, מישהו יודע מה קרה לתצפיתניות בנחל עוז. ואביה, הבת שלי, פנתה אליה, והסתבר שזאת אחות של קרינה. קרינה החברה הטובה של דוד שחטופה.
קרינה הרעב.
נכון, נכון. נכון. ודרך זה, אחות של קרינה הקימה קבוצה לכל המשפחות של התצפיתניות. ומאותו רגע כל ההתנהלות שלנו וכל המידע וכל כל הנורא מכל דרך הקבוצה הזאת, גם כשהעלו סרטונים דרך הטלגרם של החמאס, פשוט העלו את הסרטונים לשם והתחילו לשאול מי מזהה את הבת שלו, בסרטון של המיגונית, בסרטון של הג'יפים עם החטופות, וכל החיפוש וכל איתור נעשה דרך הקבוצה הזאת.
רק ברביעי, בסופו של דבר, רק ברביעי...
ברביעי לפנות בוקר.
ברביעי לפנות בוקר הודיעו לכם.
נכון. ברביעי בשתיים ורבע לפנות בוקר היו שפיקות בדלת, והילדים שלי התחילו לצעוק שיש מחבלים בדלת, ובשבועיים הראשונים עוד היו התראות בכל כיוון. ובכיתת כוננות היו כל הזמן התראות על מחבלים בסביבה. והילדים התחילו לצעוק שניכנס לממד כי יש מחבלים. ולקח זמן עד שהבינו שזה באמת מהצבא. ואז בישרו לנו את הבשורה על אביב.
אני מבינה שממש עכשיו לאחרונה, רק עכשיו קיבלתם את השרשרת. בלי הדיסקית, אתם ממשיכים לקבל פריטים שלה?
אנחנו מקבלים כל פעם פריט אחר שמזוהה. אחרי שבועיים או שלושה, אני די באתי את חוש הזמן בתקופה הזאת, אני מודה. אחרי שבועיים שלושה קיבלנו ארגז עם ציוד שלה, ציוד חלקי. קיבלנו את התיק שלה גם, את התיק גב הגדול שלה. את הגיטרה שלה. השבוע קיבלנו שני פריטים, שזה השרשרת שלה בלי הדיסקית, עם כל הפריטים שתלויים. לתצפיתניות יש קטע כזה עם סמלים שתלויים על השרשרת. וקיבלנו עוד מחברת שלה שרופה, ממש שרופה מבחוץ. ובפנים הכל כתוב כמו ספר תנך, הכל נקי ושמור. היא כתבה שם את השירים של רביד פלוטניק ושל טונה, שירים שהיא מאוד אהבה. הכל כתוב שם בצורה מדהימה. וכשאת קוראת אותם עכשיו זה פשוט נורא.
תגידי, לפני כן, היא הייתה תצפיתנית, אוקיי? היום אני לא חושבת שיש מישהו ש... לא מבין כבר עד כמה התפקיד שלהם דרמטי, חשוב, משמעותי, ועד כמה לא הקשיבו להן. היא דיברה איתכם על החששות, על מה שהן רואות שם, על זה שאולי לא מקשיבים להם?
היא אמרה כמה דברים. אחד הדברים שהיא הייתה ברגילה השבוע לפני, והיא אמרה לי כמה פעמים, אמא, את לא יודעת איזה תפקיד יש לנו. את לא יודעת איזה תפקיד יש לנו, את לא יודעת איזה אחריות זאת, את לא יודעת כמה אנחנו צריכות להיות מפוקזות ומרוכזות, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אם הן מזיזות את העיניים עם המסכים ומסובבות את ראש אחורה לראות עם מי הן מדברות, הן מקבלות עונש של 28 יום בבסיס, זה אחריות מטורפת. והיא אמרה לי, אם משהו יקרה לחייל אחד, זה יהיה לראש שלנו לכל החיים. זאת הייתה התחושה שלהם כל הזמן. היא כל התקופה האחרונה אמרה שהולך להיות משהו גדול. הולך להיות משהו גדול. יש מלא הפסדים והם מתקרבים לגדר. בשבועיים לפני הסיפור פוצצו להם את אחת המצלמות. והיא אמרה, ואביב אמרה, אם פוצצו את המצלמה, וייקח חודשים עכשיו עד שיתקנו את זה, כי זה עולה מלא כסף. והיא אמרה שהתצפיתניות, כולל קרינה, עם סיוטים בלילות, פוחדות שיקרה משהו. כל הזמן הן פוחדות שיקרה משהו. ושהן מטריות על מלא דברים, על ניסויים שעושים שם, על בקעים, על שמתקרבים לגדר יותר מדי.
מה זה, מה זה בקעים?
בקעי זה טרקטורון מעופף, זה למדתי מאז ההודעה שהיא שלחה לי. וכי גם באותה שבת הרי נכנסו עם מלא מלא טרקטורונים מעופפים.
היו ניסיונות של טרקטורונים מעופפים לפני השבעה באוקטובר, הם ראו את זה?
אני הבנתי שראו את זה, כן. אני גם שומעת מתצפיתניות אחרות שהגיעו לכאן.
ושהם התריעו על זה?
אני יודעת שהתריעו על המון דברים, על הכל הם התריעו, הם מחויבות גם להתריע על הכל. כל דבר שהם ראו, כל דבר... היא כל פעם הייתה מספרת שיש חקלאים שעובדים שם, שיש צפרים, שיש זה, ואני כל פעם הייתי אומרת לה, אני פשוט הייתי קצינת תש ונפגעים של חטיבת הנחל בליל הגלשונים, אני הייתי בבסיס שם. ומהמקום הזה שלי כל הזמן הייתי בחרדה נוראית, וכל הזמן אמרתי לאביב, תהיו תמיד רוחות ותמיד תהיו מרוכזות, כי אי אפשר לדעת מאיפה זה יבוא. ואמרתי לה, אביב, יכול להיות שהחקלאים האלה שנראים חקלאים, יבוא יום והמחבלים של החמאס ייקחו את התלבושת שלהם ויתקרבו לגדר. תשימו לב, תשימו לב. והם התריעו על ההפרעות סדר, והם התריעו על ההתקרבות לגדר יותר מדי, ועל זה ששמים מטעני חבלה לגדר. הם כל הזמן.
ולא הקשיבו להם?
אני לא יודעת מה עשו עם זה. אני לא יודעת מה עשו עם זה. אין לי מושג, יש כל כך הרבה שאלות. אני יודעת בלב שלם שהתצפיתניות עשו את הכל, את הכל. אני יודעת גם באיזה משמעת הם עבדו. אני יודעת איזה חפיפה הם היו עושות לקוחות שמגיעים כדי להסביר להם את הכל וכדי להראות להם את הגזרה ולהסביר להם את הנועלי דיבור בקשר. הכל, הכל הם עשו. הבת שלי כל הזמן חברה ואמרה, אמא, אם יקרה משהו לחייל אחד, לחייל אחד, זה יהיה לראש שלנו לכל החיים. ואני מחפשת בן אדם אחד שיגיד את מה שילדה בת 19 הרגישה. בנות 19 הרגישו.
בן אדם אחד, את אומרת, בכיר, בצבא, מנהיג, בפוליטיקה.
מישהו.
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 כן.
מישהו. מישהו.
מירה, תספרי לי על אביב. מחוץ לצבא, לביב הילדה, לחלומות שלה.
אני אגיד לך, אני מדברת איתך עכשיו, ואני לא קולטת שאביב לא פה. זה משהו שהוא חלום בלהות בשביל כולנו. ואביב ילדה כל כך, כל כך נוכחת, כל כך, ילדה כל כך מוכשרת. היא נגנה בכינור, נגנה בפסנתר, נגנה בגיטרה. בחודשים האחרונים לקחה את הגיטרה איתה לבסיס, שאז הבנתי שהיא ממש ככה נפתחת לכל העולם, כי כל פעם כצילמתי אותה מנגנת בפסנתר, היא אמרה, אמא, את לא מעלה את זה בשום מקום, ואז תצלמיתי, אף אחד לא יודע שאני מנגנת. והיא התחילה לקחת את הגיטרה, שהגיטרה זה דבר מאוד בולט, ועכשיו אני מבינה שהיא כתבה שירים עם דניאלה, והם ישבו ושרו והפריטו את עצמם, והם היו כותבות יחד. הילדה כל כך צנועה, כל כך אצילית, כל כך טובת לב, עזרה בכל דבר, היה לה כיבוד הורים ברמות מטורפות. אני יכולה להגיד שהיא בחיים לא התחצפה אליי. גם אם היא אמרה משהו שקצת הרימה את הכל, היא באה ויכלה להגיד אחר כך, אמא, נכון, הרמתי את הכל, אבל תודי שגם את היית קצת עצבנית על משהו אחר. אביב, אני חייבת לספר סיפור קטן מהגן, שתביני מי זאת. ישבנו איזה יום וציירנו כשהיא הייתה בגן, והיא אמרה לי, אמא, את יודעת איזה צבע אני אוהבת, הכי אוהבת? ואמרתי לה, איזה צבע, אביב? והיא אמרה לי, אני אוהבת צבע שחור. ואני כמובן, כמו אמא,
כן.
חרדתי, זה ישר נורא מודאגת, אבל למה את אוהבת את הצבע השחור? ואז היא אומרת לי, כי אף אחד לא בוחר בו. הרגישות שלה לכל אחד ואחד, ותמיד לראות למי קשה, ומי צריך את העזרה, ומי צריך התייחסות. גם בהודעות האחרונות שלה. תשימי לב שלזה היא דאגה, היא דאגה שאנחנו ננהל את הבית, היא דאגה לבני המשפחה שלי בחצב, היא דאגה לאח שלה איתמר. היא הרגיעה אותי עד הרגע האחרון, אמא שהכל יהיה בסדר. זאת אבי.
מירה, אני רוצה מאוד להודות לך.
תודה רבה, קרן.
שסיפרת לנו וחלקת איתנו גם את מה שקרה באותו יום. שזאת עדות כל כך חשובה, וגם על אביו, שנדע ונכיר אותה. אני בתחושה שאנחנו איכשהו לא מספיק מדברים על אותם 15 תצפיתניות שנפלו שם, אז עכשיו, מעכשיו התפקיד גם שלנו כאן, להביא את הסיפור
שלהם. אני רוצה
שלהם.
רק להוסיף עוד משהו. אני באמת רוצה קודם כל לברך את כל החיילים שלנו שיחזרו לשלום בעזרת השם. יש לנו הרבה אחיינים גם שמשרתים בעזה עכשיו. אני רוצה באמת שכולם יעשו את העבודה ויחזרו לשלום. אני רוצה לברך את כל החטופים ואת כל המשפחות שלהם. אני יודעת מה הם עוברים. אנחנו בארבעה ימים הראשונים היינו בין שמיים וארץ. וזה סיוט שלא יתואר, לא לדעת מה קורה עם הבן שלך או עם האבא או עם ה... זה סיוט. ואני מתפללת ומברכת שהם יחזרו לשלום בעזרת השם בקרוב, ומחזקת את המשפחות שלהם, ושיעשו הכל כדי שיחזרו הביתה.
אמן. מירה חג'אג', אמא של סמל אביב חג'אג', תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
תודה, קרן, תודה רבה לך.
האזנתן והאזנתם לקרב על נחל עוז. בצוות התוכנית סדר יום, רבית לוי דמסקי, דנית צ'וקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי. ערכתי את הפרק יחד עם נועה אקסינר אמסלם. על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי. תודה מיוחדת לאמירית הושמד מיטרני. פרקים נוספים של הקרב על נחל עוז מחכים לכם באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אני קרן נויבך, תודה על ההזנה וניפגש בפרקים הבאים.